שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 182, מאמר בשם צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבהרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', מאמר צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, עמוד 182. אנחנו נתחיל את המאמר מטור ב', דיבור המתחיל, ונבהר אותם אחת-אחת. ידוע כי בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך, לעשות הכל לשם שמיים, כי על מה שהוא עושה, הוא חושב איזו תועלת תהיה מזה להשם, ולא חושב על תועלת עצמו, אז בא אליו הגוף עם טענות, ומתחיל לדבר לשון הרע על דרך הזו, הנקראת דרך של השפעה ולא לתועלת עצמו. והוא טוען טענת פרעה, וטענת רשע, שהם בחינת מוחה וליבה, שהם בחינת מי ומה. וכשהאדם מתחיל לשמוע טענותיהם, הוא מתחיל אז להשתומם, כי אף פעם לא שמע מהגוף שלו טענות חזקות מכפי ששומע עכשיו. הוא חשב, כשמתחיל בעבודה, אז הוא צריך להתקדם כל פעם יותר למטרה. היינו שכל פעם הוא צריך להבין שכדאי לעבוד לשם שמיים. ופתאום הוא רואה שבמקום שהייתה צריכה להיות לו יותר תשוקה לעבודת השם, הוא שומע התנגדות מצד הגוף, שאומר לו עכשיו, מדוע אתה לא רוצה ללכת בתלם של כל העולם, שבעיקר צריכים לדקדק על המעשים בכל פרטיה ודקדוקיה? ובעניין הכוונה צריך לומר, יהי רצון כאילו כיוונתי. ואתה, אומר הגוף, אני רואה שאתה משים לבך דווקא על הכוונות. היינו שתוכל לכוון שהכל יהיה לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. הייתכן שאתה תהיה יוצא דופן, ואתה לא רוצה ללכת כמו הכלל, שהם אומרים שזוהי הדרך הבטוחה ביותר. והראיה לזה, תסתכל על הרבים, איך שהם נוהגים. ואז מתחיל סדר עבודה של התגברות. היינו, שהוא צריך להתגבר על טענותיהם, ולא להיכנע למה שהם דורשים ממנו. ובטח שהוא צריך לתת להם תשובות ברורות על מה שהם נותנים לו להבין, שזה מה שהוא רוצה לכוון, שכל מעשיו יהיו רק להשפיע ולא לתועלת עצמו, זהו נגד השכל. כי השכל מהייב, היות האדם נברא עם רצון לקבל הנאה ותענוג, ויש דרישה מצד הטבע למלות אותה, אחרת בשביל מה הוא צריך לכל החיים, אם לא ליהנות מהחיים? למלות הדרישות, מה שהגוף דורש, והוא נותן לו להבין שזה על פי השכל 100%, ואין שום תירוץ להשיב על טענותיו. והתשובה הברורה צריכה להיות שאנו מאמינים בדברי חכמים שלימדו אותנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהשכל ודעת. זאת אומרת, שאמונה אמיתית היא דווקא למעלה מהדעת, ולא הכל נכון מה שהשכל מבין. כי לגבי הקדוש ברוך הוא אנו לומדים, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי ולא דרכיי דרככם. וכאן מתחילות ההבחנות שבסדר העבודה. ומדרגה א' היא, שאומר להגוף שלו, כל הטענות שאתם אומרים לי, שמצד השכל הצדק איתכם, גם אני מסכים לדעתכם. אבל תדעו, היות שהדרך האמיתית, כפי שקיבלתי מאמונת חכמים, היא למעלה מהדעת, אבל לא הייתה לי הזדמנות לגלות את הדרך שלי לעיניי, שבאמת הוא כך, שאני הולך בלמעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שאתה בא אליי עם הטענות שלך, שצריכים ללכת בתוך הדעת, ואתה מדבר לשון הרע על הדרך דלהשפעה ואמונה, אז אני שבע רצון מזה שאתה בא אליי על הלשון הרע שלך. כי עכשיו אני יכול לגלות את מחשבותיי, שכל היסוד שבניתי את עבודת השם הוא על דרך האמת. היינו, שעכשיו אני יכול לומר שאני הולך למעלה מהדעת. מה שאין כן, מטרם שאתה באת אליי, לא הייתה לי הזדמנות לגלות את הדרך שלי. אילה זאת, אני אוהב את הטענות שלך. כי עשית לי טובה גדולה בזה שאמרת לי לשון הרע. זאת אומרת, על הלשון הרע ששמעתי ממך, זה גרם לי שאני עושה עכשיו תשובה. כי עכשיו אני מוכרח להתגבר עם הבחינה של למעלה מהדעת. נמצא, מי גורם לי שאני צריך לקבל עליי עכשיו עול מלכות שמיים בבחינת השפעה ולמעלה מהדעת? רק הלשון הרע שלך. ואם אתה לא היית בא אליי בטענות, לא היה לי צורך לקבל עליי את מצוות האמונה. אבל עכשיו אני מוכרח לעשות תשובה. נמצא שהוא לא ברוגז על הלשון הרע ששמע. וזה יכולים לדמות מבחינת היחס לתשובה מאהבה. ובאמת, תשובה מאהבה ותשובה מיראה הן שתי מדרגות גדולות. כמו שאמרו חז"ל, תשובה מאהבה, זדונות נעשו לו כזכויות. כמו כן, אפשר לפרש גם כאן, שזדונות נעשו לו כזכויות. ויש להבין, הכיצד נעשה מזדונות זכויות? כי עניין זדונות זה דבר שהאדם ברוגז, שבא לידו זדונות. וזכויות הוא דווקא דבר שאדם נהנה מזה שבא לידו זכויות. ואיך אפשר לומר שמזדונות נעשה זכויות? כי מה כאן הזדון שבא הגוף עם טענותיו על האמונה שהוא קיבל עליו למעלה מהדעת? ואיך אפשר להיות זדון יותר גדול ממי שהוא מדבר שרה על האמונה הקדושה? אבל אם הוא עושה תשובה מאהבה, היינו זה שעושה תשובה עכשיו, הוא מקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, בדעת צלולה, הוא מכריע ללכת דווקא בדרך האמונה. כי עכשיו יש לפניו שתי דרכים, והוא מכריע אם כן יש לו מקום בהירה. מה שאין כן, מטרם שבא אליו עם הלשון הרע, אגם שקיבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, אבל אז לא היה מגולה כל כך שיש לפניו שתי דרכים. מה שאין כן עתה, הוא עושה בחירה ממש, שהוא מכריע שצריכים ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שהוא שבע רצון מהלשון הרע ששמע, ואוהב את דיברתם רעה שדיברו על בחינת האמונה, הגם שזה זדונות. והיות שהם גרמו לו מקום לבחירה, שיהיה גלוי לפניו שבאמת הוא רוצה ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, נמצא שהזדונות האלו חשובות לו כזכויות, שבלעדם לא היה לו מקום לבהירה. נמצא, אם התשובה שהוא עושה עכשיו הוא שבע רצון מהעבודה שנזדמנה לו עכשיו, אז נקרא זה ביחס לתשובה מאהבה. היינו, שהוא אוהב את מעשה התשובה שעשה עכשיו. אז ממילא הגורמים שלו, שהם הזדונות, נחשבו לו כזכויות. היינו שאוהב אותם כמו זכויות, כי זה בלי זה לא הולך. ויש לו בערך כיחס אור וכלי. היינו, היסרון שגרמו לו הזדונות נקרא כלי, והתשובה שהוא עשה את הבהירה דומה ליחס של אור. וזהו מדרגה הראשונה שישנם בסדר העבודה. ומדרגה שנייה היא, הגם שהוא מתגבר על הלשון הרע, שהגוף מדבר על דרך האמת, שהיא בחינת השפעה ואמונה, ועושה תשובה, היינו שעונה לגוף, שכל מה שאני שומע ממך, הוא רק מה שאתה אומר שהשכל מהייב. אבל אני הולך לפי מה ששמעתי, שעיקר הבסיס של עבודת השם הוא בחינת אמונה למעלה מהדעת. היינו שאני לא הולך לפי מה שהשכל מהייב, אלא למעלה מהשכל. אם כן, זו תשובה אמיתית. אבל אומר שהוא היה יותר שבע רצון אם הוא לא היה שומע את הלשון הרע שלהם, כי הוא היה בסכנה, אולי לא היה יכול לעשות בהירה. נמצא שתשובה זו היא בבחינת יראה. זאת אומרת שהוא מתיירא מהעבודה דהתגברות, שזוהי עבודה קשה. כי בזמן שהאדם עומד לפני ניסיון, הוא קשה מאוד להיות בוחר בטוב. נמצא שהתשובה הזו יש לה יחס לתשובה מיראה, שזדונות נעשים לו כשגגות. כיוון שעשה תשובה על הזדונות, הם נעשים כשגגות, אבל לא כזכויות. כי זכויות משמע שהוא דומה לזכויות, באופן כמו שהאדם משתוקק לזכויות, כמו כן הוא שמח בעבודתו שניתנה לו הזדמנות לעשות בהירה. מה שאין כן, כשהוא מתיירא מהלשון הרע, אז הוא בעצמו אומר שזהו לא זכויות, אלא שזה דומה לשגגות. נמצא, הגם שהעלה את הרע לקדושה, היינו שתיקן את הרע בזה שעשה תשובה, אבל מדרגה זו היא יותר נמוכה מתשובה מאהבה, כי הוא בעצמו אינו עושה אותם לזכויות. לכן נבחן זה למדרגה שנייה שישנה בעבודה. ומדרגה שלישית היא, שיש להבחין בסדר העבודה היא, שבזמן שבא אליו הגוף עם הטענות הידועות, שמדבר לשון הרע על בחינת מוחה וליבה, והוא נכנע תחתיהם, ואינו יכול להתגבר עליהם, ואחר כך הוא מוכרח לרדת מדרגתו. היינו, במקום שמקודם לכן היה חושב שהוא כבר נחשב בין העובדי השם, ועכשיו הוא רואה שהוא רחוק מזה. כי מטרם שבא אליו הגוף עם טענותיו הידועות, היה חושב על עצמו שהוא כבר בסדר. היינו שאין לו שום תשוקות לאהבה עצמית, אלא כל מה שהוא, בטח שהוא בעל מנת להשפיע. מה שאין כן עתה הוא רואה, איך שהוא לא יכול להתגבר על טענותיו. גם שעכשיו הוא לא עומד בפני ניסיון בפועל, שהרי עתה הוא כל הוויכוחים רק בכוח. ומכל מקום, הוא רואה שהוא נכנע נגד טענותיו, ולא יכול עכשיו לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהגיד שאני רוצה ללכת רק בדרך השפעה. והאדם עתה יושב ומשתומם על עצמו איך נהפך המצב, ונראה בעיניו כאילו זהו גלגל החוזר בעולם. בדבר שהוא היה תמיד מסתכל על שפלותו, הוא בעצמו נפל לשמה, ולא יכול לצאת מהמקום הזה, אף על פי שהוא זוכר עד כמה שהוא היה ממאס, והיה מסתכל על אנשים האלו לאנשים קטנים, והם עושים מעשה ילדות, ותמיד היה מתרחק מהם. עכשיו הוא נמצא שם, ולא יכול לצאת משם בכוחות עצמו. ועכשיו הוא רואה כעין המעשה שמספרים על הרבי יונתן ז"ל, שהיה לו ויכוח עם כומר אחד, שהכומר אמר שיכול לשנות את הטבע. והרבי יונתן ז"ל אמר שהטבע שהבורא ברא אי אפשר לשנות. רק הבורא בעצמו יכול לשנות. אבל האדם בכוחות עצמו אינו מסוגל. מה עשה הכומר? לקח כמה חתולים ולימד אותם להיות מלצרים. והלביש אותם בבגדי מלצר, והלך להמלך וסיפר לו כל העניין שהיה לו עם הרבי יונתן. והכומר עשה סעודה, והזמין את המלך והשרים. ולפני הסעודה, חזר הכומר על העניין של טבע שני, אם יכולים לשנות. והרבי יונתן אמר שרק הבורא יכול לשנות, ולא האדם. ואחר כך נתן הכומר פקודה, ואמר, קודם נאכל את הסעודה, ואחר כך אנו נגמור את הוויכוח שלנו. ותכף נכנסו המלצרים, היינו החתולים, שהיו מלובשים בדיוק כמו מלצרים אמיתיים. והם הכינו את השולחן, וכן הם הביאו את כל המנות לכל אחד ואחד. והכומר והמלך והשרים ראו ותמהו על מעשה הפלאי של המלצרים. וכולם ראו עכשיו שאין שום מקום לעשות עוד הפעם ויכוח לאחר הסעודה. וכולם התפלו על רבי יונתן, איך שהוא יושב כל כך בשלווה, ואינו מתפעל מהמעשה שהביא שחור על גבי לבן, שכן יש ביד האדם לשנות את הטבע. ומספרים, מה עשה אז הרבי יונתן? לאחר שגמרו את הסעודה, והמלצרים עומדים ומחכים לשרת את הכלל, הוציא הרבי יונתן קופסה של טבק. וכולם חשבו שהוא רוצה להריח טבק. אבל כשפתח את הקופסה, יצאו משם כמה עכברים. וכשהמלצרים ראו איך שהעכברים יוצאים מהקופסה ובורחים, תכף עזבו המלצרים את האורחים ורצו אחרי העכברים, כהטבע שלהם. ואז ראו כולם שהצדק עם רבי יונתן. אותו דבר אצלנו. בשעה שבא הגוף, הוא מתחיל עם לשון הרע שלו, הוא מתחיל להראות לו באופן מוחשי את הטעם של אהבה עצמית, תכף הוא עוזב את התורה והעבודה ואת הריבונו של עולם, ורץ להשיג את האהבה עצמית, מה שהגוף מראה לו את התענוג שבהדבר. אז הוא רואה שאין לו שום כוח שיוכל לצאת מאהבה עצמית. נמצא שכאן, בזה המצב שהוא רואה עכשיו, איך שהוא משוקר באהבה עצמית מכוח הטבע שלנו, נקרא זה שהגיע לאיזו דרגה בעבודה. זאת אומרת, שהוא הגיע לדרגת האמת שנקראת הכרת הרע. ויודע עכשיו שהוא צריך להתחיל העבודה שלו מחדש. כי עד עתה הוא היה הולך בדרך שהיה מרמה עצמו. והוא חשב על עצמו שהוא בבחינת מורם מעם. ועכשיו הוא רואה את מצבו האמיתי. לכן, יש לו עכשיו מקום חיסרון להתפלל להשם מעומק הלב. כי אתה פשוט הוא רואה איך שהוא מרוחק מעבודה דה להשפיע, שאין בידי אדם לצאת, אלא רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור בזה. וזוהי דרגה שלישית, שהיא יותר נמוכה משתי דרגות הקודמות. ומדרגה דלת היא, שהיא הנמוכה ביותר מכל ג' מדרגות הראשונות, שיש לפעמים שהגוף בא אליו עם כל הטענות שלו, והוא שומע, והוא לא עונה לו שום דבר, אלא הוא לוקח את טענותיו ברצינות. וגם הוא רואה שזה דבר טבעי, שאין בידו לעשות מעשים שהם להשפיע, ונשאר בתוך אהבה עצמית, באופן רגיל, בלי שום התפעלות, ולוקח את כל זה בקור רוח. והוא שוכח על מקומו ומצבו שהוא היה לפני רגע. היינו מטרם שבא אליו הגוף עם השאלות שלו, שהיה חושב על עצמו שהוא לא דומה לשאר אנשים, שכל עבודתם בנויה על אהבה עצמית. אלא עכשיו הוא מרגיש בעצמו שזוהי דרך עבודה, כמו כל הכלל כולו עובדים. נמצא שמכל שאלות שבאו אליו, שהיה בטח כרוז מלמעלה בכדי להביאו לידי שתהיה לו הזדמנות לעלות בדרגה, או כבחינה א' שהיא דומה לבחינת תשובה מאהבה, או כבחינה ב' שהיא דומה לתשובה מיראה, או לבחינה ג' שהיא שיהיה לו מקום חיסרון, היינו שהיה לו עוד מקום להתפלל להשם, היות שרואה עכשיו שאין שום מציאות שאדם מכוחות עצמו יוכל לעזור לעצמו. כאן אנחנו נסיים.
טוב, הוא כותב בצורה מאוד כזאת שמחה, הכל מאוד מתומצץ, מאוד שמח, יש המון מצבים בפנים. אפילו לא ידעתי איפה לקצר. כן.
התחושה הזאת היא שהבורא מוציא את העכברים ואז מתגלה הטבע, היא לא נעימה. השאלה היא אם יש אפשרות באמצעות מחויבות שבן אדם לוקח על עצמו בחברה, מבחינת ערבות, מבחינת איחוד, יכולה לעקוף את ההרגשה הזאת.
אנחנו לומדים שכל העבודה שלנו היא בהכנה, ולא לטשטש מה שמגיע לנו מהבורא בדרך ההתפתחות שלנו, בשלבי ההתפתחות, אלא להכין את עצמנו שאנחנו נקבל את ההתפתחות הזאת בצורה הנכונה. ההתפתחות היא תבוא בכל זאת, ואין ברירה, ומה שצריך לקרות יקרה, כי בצורה כזאת אנחנו ירדנו ממעלה למטה, וחייבים לגלות כל המצבים ממטה למעלה, וכל מצב ומצב צריכים להרגיש אותו לעומקו, בכל הרכיבים שלו, ולכל אחד זה אין ויתור על זה, כי יחסר בכלי הכללי, בגמר התיקון. לכן בכלל לא מדברים על זה שאנחנו יכולים במשהו לשנות את הגורל במה שהוא מגיע מלמעלה למטה. משהו, כן? אנחנו יכולים להכין את עצמנו לקבל אותו, לראות אותו בצורה אחרת על ידי ההכנה שלנו, שכל הדברים שעוברים על האגו שלנו, על הרצון לקבל שלנו כבלתי נעימים, אם אני מכין את עצמי שכל מה שבא מהבורא הוא רק לטובה, ואם כלפי האגו שלי אני מרגיש אותם לא נעים, זה מפני שאני מזדהה עם האגו. אבל אם אני מתעלה מעל האגו שלי, אז אני אותם הדברים מרגיש כטובים. אני מקבל כל התרגילים האלה כמועילים לי. אני מודה על זה. אני כבר כל היחס של הבורא מקבל בצורה אחרת, וגם כן כל השגגות וזדונות שמתגלים לי, אני מסתכל עליהם שהם ממש ההזדמנויות לעשות מעל זה איזה תיקון דעה להשפיע, ואז הם הופכים להיות לזכויות. אז הכל תלוי בי, בהכנה שלי. והיינו, בהכנה יש הרבה אופנים. א', בהכנה שאני חייב להבין שכל ההכנות הן יכולות להיות רק בחברה, כי סך הכל כל התיקונים הם בתיקון הנשמות, להתחבר לנשמה אחת. כל התיקונים הם, כמו שאנחנו לומדים במאמר מתן תורה, זה ואהבת רעך כמוך. הכלל כולל כל התיקונים. אין לך תיקון שלא פועל לטובת, לכלל הזה, לא נכלל בו. אמנם שנראה לך אולי שהוא רק מרכיב הקטן וצדדי, ואולי לא כמעט ושייך. לא חשוב. זה דבר אחד, שההכנות הן תענית בחברה, בסביבה, בלהתחזק על ידה, בכל דבר שיבוא איזה הפרעה. ודבר השני, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו, וזו בעיה גם כן, עוד יותר גדולה מבעיית הסביבה, שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו בעצמנו. ואז באה הפרעה, ואני כאילו צריך להתמודד איתה ולצאת נגדה, בכוח, כמו שכותב לנו בעל הסולם באיגרת, ששם הבן יוצא מול האכזרים, מול השודדים, עם המגן וחרב וכן הלאה, בכוחות עצמו. וכאן אנחנו צריכים גם כן להבין שהעבודה שלנו היא לא לנצח את הרע. העבודה שלנו להידבק לבורא, ועל ידי זה הרע ינוצח. ולא שאני בורח מפני שהרע הזה הוא גדול, פרו כזה שאני חייב לברוח ממנו. אלא אני משתמש בפרו הזה כהזדמנות שעוזר לי להידבק בבורא, כמו שכתוב, שהפרו קרב בני ישראל להבינו שבשמיים. שאני גם כן על הפרו הזה רואה, מסתכל כמו על הזכויות, שאני זכיתי לכוח העזרה שעל ידו אני נדבק לבורא, אחרת לא הייתי נדבק. אני פועל במערכת הכוחות, ואין כאן כוחות רעים וטובים, אלא הכל איך שאני משתמש בהם, ואני נמצא ביניהם. נאמן? אז הכל הוא תלוי בהכנה, באומנות, איך אני יודע להשתמש בהם, להכין את עצמי לשימוש. אבל אף פעם אני לא נלחם בעצמי, כי אין לי מלכתחילה שום דבר, יש לי רק כוח הבירור בלבד, ועל ידי הבירור איפה אני אהיה, כאן או שם, כי אני קטן וחלש, כן? אני תמיד יכול לנצח אם אני מברר את הדברים לנכון. טוב, לכן אנחנו צריכים רק להרגיש שאנחנו פועלים בשדה הכוחות, והכוחות האלו הם כולם בעצם כשבאים מהבורא, הם באים כדי ללמד אותנו, כמו שאנחנו נכנסים לאיזה משחק, ובמשחק הזה אני רק צריך לאתר מה עכשיו טוב לי, באיזה צורה, כדי לי לעשות תנועה המקסימלית, האופטימלית, הטובה ביותר, ולהגיע לצד הנכון, לצד הקטן אולי, לא חשוב, אבל במה שאני עכשיו נמצא, כלפי הדביקות, כלפי החיבור, כלפי ואהבת רעך כמוך, על ידי מה אני יכול לתאר נכון את הצד הזה כדי לא להיכשל. אז כלפי הסביבה, כלפי חיבור עם החברים, כלפי הבורא שאני רוצה לגלות בחיבור בינינו, זאת אומרת בכוח השפעה, בכוח הקשר בינינו. ואם אני בצורה כזאת הולך ומאתר את הכוחות, ותמיד אני רואה שהם כולם, אין כטובים כרעים, כולם הם לשרת אותי. אתה מבין? ואז אני רואה שאין שגגות ואין זדונות, הכל זה כזכויות, הכל זה כטובה. ואני אז נמצא במצב צדיק וטוב לו. אני מצדיק את הכל, ואני מרגיש שזה הכל לטובתי, ומודע ומודה. כך זה, אדם רק צריך על ידי חברה כל הזמן להחזיק את עצמו ברמה כזאת של היחס למה שיש לפניו, ואז אין בעיה. אתה רואה שהכל נפרס לפניך ממש שתי חדום. כן.
אז השאלה היא מה המטרה בסופו של דבר בתהליך הזה של ההכנה, שאני אגלה כל פעם את הטבע ויפנה לחברה, או שאני אגלה שאני מסכן וצריך את הבורא ויצעק?
כל הדברים האלו הם באים בהדרגה, בהתפתחות, שאתה עובד בצורה נכונה, שאתה על ידי החברה עושה את הבירור ומגיע לשלב ב' שאתה מגלה שעשית את הבירור ועכשיו אתה צריך כוח התיקון, ובכוח התיקון שם בפנים בתוך החברה אתה מגלה את הבורא. תמיד יש לך מאהבת הבריות לאהבת השם. זה לא סתם שאני אוהב את אני גומר עם הבריות עכשיו אני הולך להשם. לא, זה בכל צד וצד יש לך עוד שני החלקים האלו, זה אחר זה. כן.
גם ישראל וגם ליטווה שואלים, איך אני יודע שאני לא נכנס לאשליות כשאני מצדיק את הבורא ואומר שהכל לטובתי?
זה צריכה להיות התוצאה, זה לא שאני עכשיו אומר מראש. זה צריכה להיות התוצאה מכל הפעולות, שאני גומר סדרת הפעולות, ואני מגיע למצב שאני גם ביקשתי ממנו בסוף, גם קיבלתי את האיכות של כל המרכיבים, של כל הסיבות, של כל בכל מה שעברתי, והתמונה הזאת שהתחלתי לברר אותה בבלבול ובירפול, היא התבררה והפכה להיות לקשר בין כל המרכיבים שלה, ואני מגלה אני והקבוצה, הסביבה, עם כל הסביבה, זה כל העולם, והבורא בפנים כמקור של זה מלכתחילה, מלמעלה למטה, ואני כך ממטה למעלה, הגענו לאיזשהו איחוד בזה, אז אני אומר שזה נעשה לי לטובה, כי אני על ידי זה השגתי חיבור. אז אני, זה לא שאני צריך להגיד בצורה מלאכותית, אני מגלה מה קורה ואומר שזה לטובה. כן.
מאיטליה ג'וזפה שואל, אם אפשר להסביר שוב מה זאת אומרת תשובה מאהבה ותשובה מיראה. ממה צריך להרגיש יראה?
אנחנו דיברנו על זה שתשובה מיראה ותשובה מאהבה זה שני צדדים בתיקון. תשובה מהירה זה נקרא כך מפני שאני עדיין עובד נגד האגו שלו ומעל האגו, נגד האגו שלי, ומעל האגו אני בונה את דרגת היחס שלי לזולת, שאני עדיין כל הזמן נמצא בשליטה על האגו, לעצור אותו, לסגור אותו, ועד כמה שהוא גדול ועד כמה שמתגלים בו תענוגים, אולי אפילו זה תלוי, זה גר דבינה או זאת דבינה, אז אני מעליו נמצא וקובע יחס שלי לזולת. סליחה. זאת אומרת, היחס שלי לזולת הוא נקבע במידת האגו שאני מעליו יכול לפנות לזולת, ולכן זה נקרא תשובה מהירה, שעדיין הרצון לקבל בפנים הוא בוער, הוא פועל, הוא מציט אותי, הוא ככה, ואני כאילו בפחד, כאילו בחרדה, כאילו בהתנגדות, עליו אני בונה את היחס. זה דרגת האמונה, תשובה מהירה. מה שאם כן תשובה מאהבה, שם כבר אין התנגדות עם האגו שלי, עם הפחדים שלי ואיך לא ליפול לתוך הרצון שלי, אלא זה כבר קניית החיסרון לזולת. גם שם עבודה מעל הרצון לקבל, אבל שם הרצון לקבל כבר מסוג אחר של הזולת. לכן זה נקרא תשובה מאהבה. שניהם בכל התהליך הוא תהליך שתמיד מעל הרצון לקבל, רק סוגי הרצון לקבל. בוא נגיד כך, שמתגלה לך עכשיו שקודם שהיית מזלזל באחרים, עכשיו מתגלה לך שהם הקרובים שלך עוד יותר קרובים לך ממה שאתה בעצמך. כמו נגיד ילדים שאתה מוכן בשבילם לעבוד וממש להקריב כל החיים, כן? נותנים לך כזאת דרגת אהבה אליהם שפשוט אתה בשבילם עובד, אתה בשבילם מוכן על הכל. השאלה היא כך, האם אתה עושה את זה כלפיהם בגלל שעכשיו התגלה שהם הקרובים שלך ואתה לא יכול לעצור את עצמך רק כדי להשפיע להם טוב? אז זה לא טוב, זה האגו, אותו דבר כמו שהיה לך כלפי עצמך, עכשיו הוא פועל כלפי האחרים שהם לא כבר אחרים, הם אתה, עוד יותר מאתה. כן? אז יש כאן גם כן, תמיד יש לנו עבודה מעל הדעת, בוא נגיד כך, בצורה הכללית הכי קל ככה להגדיר, מעל הדעת, זהו. מעל כלים לקבלה. כן.
זמיר מבית קבלה לעם בחדרה שואל, האם ניתן לרמות את האגו בשיטה של סוס טרויאני? כלומר, מבחוץ לתת לו מתנה יפה ונעימה, אבל מבפנים להכניס את כוח התיקון בלי שירגיש.
כן, ניתן. כן. זה ברור שכן. בטוח. כי אנחנו קוראים על זה בהרבה מקומות, שסך הכל הרצון שלנו, הרצון לקבל שלנו זה כמו חמור, גם כן הוא נותן דוגמה, שנותנים לחמור הזה, מרכיבים לו איזה סק על הראש עם הגרעינים, כן, והוא מוכן לסובב לך את הריחיים ולהביא לך אוכל של האדם. הוא בעצמו, אתה תיתן לו גרעינים, והוא בינתיים מהגרעינים האלה יעשה לך לחם, קמח. ומקמח יש לך תורה. כן.
תומר מבית קבלה לעם בירושלים שואל, האם לשון הרע יכול להגיע מהרצון לקבל שבי וגם מהקבוצה?
גם מהקבוצה יכולים להיות הרבה כישלונות ובעיות והפרעות, זה ללא ספק. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הדברים, מה שאני רואה, כל הפוסל במומו פוסל. אני צריך קודם כל לראות האם לטובתי או לא לטובתי דברים האלו. נראה לי שאיזה חבר, נגיד, מתגאה. אז סימן בשבילי, האם זה אני ככה רואה או לא, למה מראים לי את הדברים האלה. לא שאני אחר כך עוזב את זה. לא, לטפל בזה לחוט, אבל ביקורת שלי יכולה להיות לחוט. יש בזה שני מישורים. כי אנחנו בכל זאת צריכים להתייחס לחברה איך שאנחנו רואים אותה, ואחרת על כל דבר אני יכול להגיד, הכל זה לטובה, הכל זה אינסוף, אין במה לנגוע. לא, אני חייב לטפל לפי מה שאין לדיין, אלא מה שאין הפרעות מצד אחד. מצד שני, כל הרואה איזה פסול, רואה את זה דרך הפסול שלו, אז איפה הדיין? איפה היחס הנכון? אז יש שתי מישורים שאנחנו פה פועלים. כך אנחנו בינתיים נמצאים. יש רצוי ומצוי. ולכן מצד אחד אנחנו צריכים לתקן את החברה, כן? שאנחנו בכללות לא רואים את ההפרעות האלו, כן? לתקן אותם. מצד שני, כל אחד שרואה את ההפרעה, הוא גם כן פונה לעצמו ושואל, אם אני רואה את ההפרעה, אז היא גם כן נמצאת בל בטוח וזדון הוא שלי. כן.
תומר ממשיך ואומר, הרבש מדבר פה על ארבע בחינות שאדם כבר נמצא ברוחניות. מה אנחנו
לא, מתחיל, מה, על... מתחיל מבחינה ראשונה שהיא ממש כמעט ולא אלא תחילת הדרך. הבחינה האחרונה זה אהבה, תשובה מאהבה, אחר כך תשובה מהירה, אחר כך ההכנה, ואחר כך ממש האדם מתחיל מכלום.
זאת אומרת, הבחינה האחרונה אפשר לייחס למישהו שעדיין נמצא בהסתרה?
הבחינה הראשונה, כן. צריכים עוד פעם לקרוא, אולי לברר את הארבע הבחינות האלה, הוא לא ציין אותם שבחינה ד' ג' ב' א', לא בצורה כל כך בולטת. כן? כן, מוש.
אם זולת נעשה יותר קרוב ממני, אז בטוח שאני, כמו שאמרת, לא יוצא מאותו רצון לקבל, ואז אני כאילו רוצה לעשות לטובתו, אז מה החשבון שאני צריך לעשות? אם לא לטובתו, כי זה באמת כמוני, אז לטובת מי?
לטובת הבורא.
אז אתה יכול להסביר מה זה לטובת הבורא?
כי אם לא לטובת הבורא, לא הייתי נותן לילד שלי לכלום. לשכן אני נותן לאכול, לבן של השכן אני דואג לו? לא. למה לבן שלי כן? הרצון שלי? הרצון לקבל שלי הוא קובע. לא? מה פתאום? אתה צריך לעצור את הרצון, האגו שלך, ולא לדאוג, ואז רק כשאהבה, אהבת הזולת, זה משהו אחר לגמרי, לא אהבה הטבעית, אין? היא, במידה שאתה נמצא בה, היא תקווה עד כמה שאתה מתייחס להקרוב ביותר בך. אלה למה אחרת? מה פתאום שכך אתה מתייחס להם? בגלל שזה קרובים? בגלל שזה אתה דואג מזה? זאת אומרת, הגוף שלך מפעיל אותך? ובעבודה שלנו על האגו יש אני ומה ששייך לי, פתאום אני מגלה מחוצה לי שזה שייך לי, אז אני גם כן בצורה כזאת צריך להתייחס אליהם. כמו שקודם אני רק הרגשתי את זה בי, עכשיו אני מרגיש את זה בזולת, הזולת הזה הוא הפך להיות שאני, אז גם כן אליו אני צריך להתייחס באותו החוק כמו שקודם לעצמי. כן? זאת אומרת, לכל רצון לקבל שאני מרגיש, אני חייב לעשות צמצום, התעלות מעליו, תכונת הבינה ותכונת הכתר. להשפיע מנת להשפיע, לקבל מנת להשפיע. כן?
וזה נתת כדוגמה, או שבאמת יכול להיות כזה מצב שאני ארגיש זולת כמוני, ממש?
יותר קרוב.
יותר קרוב?
יותר קרוב. ואסור יהיה לך להשפיע לו. אסור. איך זה? לפי האגו? עד שלא תקבע אליו אותו היחס כמו לאחרים? לא לחשוב על בנך היחידך יותר ממה שאתה חושב על השכן. אני כבר לא מדבר שהשכן שאתה לא סובל אותו ושונא אותו ולא יכול, אתה מוכן, לא יודע מה. זה דברים... כן, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.